ראינו במשנה מחלוקת בין רבי מתיה בן חרש לבין חכמים, האם אדם שנשך אותו כלב שוטה מאכילים אותו מחצר כבד. ורבי מתיה בן חרש הוסיף שהחושש בגרונו מטילים לתוכו סם בשבת, כי זה ספק נפשות. אומרת הגמרא בדף פ"ד עמוד א' די באמצע, רבי יוחנן חש בצפידנה, היה לו איזה מחלה כזאת, וזה חולי כזה שקשור לחניכיים. רש"י אומר שזה חולי שמתחיל בחניכיים, אבל הוא מאוד מסוכן, כי הוא עלול להגיע בסוף למערכת העיכול. אז על גבד האי מטרוניתא, הולך לאיזה רופאה גויה, ועבדה למילתא, הביאה לו, הכנה לו תרופה שהוא צריך לקחת אותה שלושה ימים, יומיים חמישי ויום שישי, מה לשבתא? הוא אמר לה בשבת מאי? אמר לה לא צריך, אתה לא צריך לקחת התרופה בשבת. אם יצטריך נרע ואם יהיה לי כאבים, אמר לה השתבא לי דלא מגלה, תשבע שלא תגלה איך הם מכינים את התרופה. השתבא ללעד ישראל, אני נשבע לאלוקי ישראל שאני לא מגלה. ובסוף הוא כן גילה איך מכינים את התרופה, נפק ודרשה בפירקה, לא רק שהוא גילה, הוא העביר את זה בשיעור כללי. את הגמרא הוא השבע לה, הגמרא הוא, לאלוהי ישראל אני לא מגלה, אבל לעמו ישראל אני כן מגלה. הוא נשבע לאלוקי ישראל. טוב, אומרת הגמרא, אבל זה חילול השם, שאתה נשבע לגוי ואתה לא מקיים. אתה מגלה לה מעיקר, הוא אמר לה מראש, אחרי שהוא נשבע לה, תדעי לך, אני הולך לספר את זה, זה מאוד חשוב, זה פיקוח נפש, חשוב לגלות את זה לכולם. מה יבדל, מה הסוד של הרפואי? אמר רבך ברי דרבה, מימי שאור, שמן זית ומלח. רבי אמר אמר שאור גופי, שמן זית ומלח. רבי שאמר מישחת דגד פדאבזה, שמן שעושים מהכנפיים של האבז. אומר רבי, ניסיתי את הכל, עבדי לכולו ולא יצא, זה לא עזר לי. עד אמר לי, יאו טעיה, שאמר לי איזה ישמע, לי אחד, הייתי קשייתא דזיתא, תביא את הגרעינים של הזית, זה לא מלו טילתא, זיתים שהם עוד לא הבשילו, שהם לא הגיעו לידי שליש בשולם, וקלינו בנורה, אמר אחדתא, תקלה אותם בתנור על מגש, כזה, על כזה, כמו יאה כזה, חדש, והדביק בכחי, והדביק בכחי, תדביק את זה בשורה של השיניים, וכך ידרי עבדי אחי, באמת עשיתי ככה ויצאי והתרפאת. ממה יהווה? ממה קורה החולי הזה? מחמימי חמימי דחיתי, אם אדם אוכל לחם יותר מדי חם, ומשיעור הקסה דארסן, אם אדם שותה שאריות שנשארו מיום קודם של דגים מטוגנים, של השמן של הדגים המטוגנים. ומה יסימן, איך אני יודע שאני חולה? קדרה ממידי בכחי, כשהוא מכניס משהו לחניכיים, ואת הדם המבידר, יורד לו דם בין השיניים. רבי יוחנן כי חש בצפדין האב הדחי בשבתא, הוא עשה את זה גם בשבת ואיצי. רבי יוחנן איך יעביד אחי, איך התארת את זה? הרי בשבת אסור לקחת תרופות. רוחן וריצחק, כשאני צפדי, אני מתחיל לופה וגומר בני מים, זה בעצם עלול להגיע למחלה פנימית, זה מסוכן. אמר לרב חייא בר רבא לרבי יוחנן כמן, לכאורה השיטה שלך כשיטת רבי מתיה בן חרש, שאמר שהחושש בפיו זה נחשב פיקוח נפש, ומטילים לו סם בשבת. אני אמר לו שאני אומר בזו ולא באחרת. לדעתי בזה חכמים מודים לו, זה לא רק שיטת מתיה בן חרש. מתי נחלקו על חכמים על רבי מתיה בן חרש? זה לגבי הנושא של הכלב השוטה, וזה הם התווכחו איתו. אבל בנושא של החושש בגרונו, חכמים מסכימים עם רבי מתיה בן חרש, וזה פיקוח נפש. למעשה שכזאת הפרשנות למחלוקת בין רבי מתיה בן חרש לחכמים, כתוב מי שהחזור ירקון, יש לו חולי שגורם לכך שהפינים שלו הופכות להיות כולם צהובות, נראה לי זה סוג של צהבת כזה, מאכילים אותו בשר חמור. מי שנשכו כלב שותה, מאכלים אותו מחצר כבד שלו. החושש בפי מטילים לו סם בשבת, דברי מתיה בן חרש. וחכמים אומרים, באלו אין בהם משום רפואה. בשלושת המקרים האלו אנחנו חולקים עליך. האם באלו מה? אולי באלו הכוונה רק שני המקרים. אולי נגיד שבאלו מתייחס רק לשני המקרים הראשונים. ואולי במקרה השלישי, למיעוט היסם שבזה הם מודים לך. הגמרא לא, אפשר לפרש שבאלו הכוונה בשלושת המקרים אנחנו חולקים עליך, גם בסם לא צריך לשים בתוך הגרון, זה לא פיקוח נפש. אלא באיזה מקרה הם לא חולקים, הם יהיו תמקיזים דה לסחרון, שזה שיש לאדם מחלה שנקראת סחרון חי, אז זה כן צריך להקיז דם גם בשבת. אך אינה מסתבא, מה? דלקת שקדים. אכן המסתברא, מסתבר הדבר שחכמים חולקים גם לגבי מחלת חניכיים וגרון. לתניא, שלושה דברים אמר רבי שמואל בר רבי יוסי ששמע משום עבד בן חרש: מקיזים דם לסרון חי בשבת, מי שנשכו כלב שותה מאכילים את המצר הכבד שלו, וחושש בפי מתים נוסם בשבת. וחכמים אומרים, באלו אין בהם משום רפואה. באלו למיעוט מאי, לאו למיעוט רק את ה שניים האחרונות, ראית ברית ראיתה. אבל ברישה, המקרה הראשון, שזה מקיזים דם, הם מודים לו. אומרת הגמרא, לא. אולי אפשר לומר להפך, שהם חולקים על השני מקרים הראשונים. אתה תדרישה, ולמיעוט תדסף, דווקא המקרה השלישי הם מסכימים איתו. בקיצור, אנחנו עוד לא הוכחנו את השאלה שעומד פה על הפרק, האם להטיל סם על משהו, בעיית החניכיים, הגרון הזאת, נחשבת פיקוח נפש רק לדעת רבי מתיה בן חרש, או שחכמים בנקודה הזאת מסכימים איתו. תשמע, דתני רבא בר שמואל, הוא ברא שהאריכה מאכילים אותה עד שתשוב נפשה. מי שנשכו כלב שותה, מאכילים אותו מחצר הכבד שלו, החושש בפיו מטילים לו סם בשבת. דבר רבי אליעזר ברבי יוסי שאמר משום רבי מתיה בן חרש. וחכמים אומרים בזו ולא באחרת. אנחנו מודים בנקודה אחת אבל לא בנקודה אחרת. אהיה, אם מדובר על עוברה, פשיטה, עוברה אין מחלוקת, מי כלמד דאמר דלא, זה לא צריך, החכמים לא צריכים להגיד שאנחנו מודים פה, זה פשיטה. אלא על הסם, זאת אומרת, אתם באים לומר לו, אנחנו חולקים איתך בנושא חצר כבד, בנושא הכלב השוטה, אבל בנושא של הסם אנחנו מודים. שמע מינה, רבה שאומר, יש לי גם דיוק מהמשנה, מתנית אינה מדייקה, ועוד אמר רבי מתיה בן חרש, חושב פי מתין מסולה משבת, ולא פליק רבנן עלי. שאת המשנה שרבי מתיה בן חרש אומר את זה ולא חולקים עליהם. כי אם איתה דפליק רבנן עלי, אם יש פה מחלוקת כפולה, למה זה לא מופיע בבת אחת? לירבינו ולתנינו ולפליק רבנן מסף, ואת צריך להיות, רבי מתיה בן חרש אומר שני דינים, חכמים חולקים. וזה שהוא מדור דין אחד וחכמים חולקים עליו, ואז אומר עוד דין, בלי מחלוקת, סימן שבזה חכמים מסכימים איתו, וכך אנחנו פוסקים להלכה, שאם יש משהו שהוא מהחניכיים במטה, יש איזה חשש נפשות לפעמים, ולכן אנחנו צריכים להחמיר בדבר הזה, ולחשוש לפיקוח נפש. המיקום, גם המיקום וגם עוצמת הכאב, כל מיני דברים. במשנה מופיע ביטוי כפול. במשנה כתוב, מפני שהוא ספק נפשות, וכל ספק נפשות דוחה את השבת. קצת אריכות לשון, ספק להגיד ספק נפשות, למה צריך להגיד וכל ספק נפשות דוחה את השבת? אז עכשיו הגמרא דנה בזה, למה לתולי מימר, למה צריך את אריכות הלשון הזאת, כל ספק נפשות דוחה את השבת? אמר יהודה מערב, לא ספק שבת זו בלבד אמרו, אלא אפילו ספק שבת אחרת. זאת אומרת, אם יש לי מקרה שאין לי נפקא מינה של ספק נפשות לשבת הקרובה, אבל אם אני לא אעשה עכשיו את הטיפול, אז יכול להיות שבשבת הבאה יהיה ספק נפשות, ואז אנחנו מתירים כבר עכשיו לחלל שבת, למרות שעכשיו ברגע זה אין ספק נפשות עתיד או עכשווי, אבל עלול להיות מזה ספק נפשות עתידי. באיזה מקרה? כן, הדגש הוא בעצם עכשיו אתה... כן, הנה הוא מביא את המקרה. איך ידעמי? כגון דם, מדוע לתמן היום? אמרו, אם אתה לא תיקח תרופה עכשיו, תוך 8 ימים אתה מת. בסדר? יום הקמה, היום הראשון שהוא הגיע לבית חולים, הגיע יצא בשבת. מה עוד יתאם? עליה כיבד לאות, בוא, מה יתקר? עכשיו בעצם אנחנו נחלל לב 2 שבתות. אתה צריך עכשיו טיפול 8 ימים. השבת ושבת הבאה 8 ימים. אולי נחסוך חילול שבת של שבת אחת. נחכה עד לטיפול עד מוצאי שבת, נעשה לו את הטיפול, ואז שבת הבאה צריך לעשות טיפול. אבל ככה לפחות לא חיללנו שבת יומיים. אז לאבי כבד אורתא, נחכה מוצאי שבת, כי איך ידע לא ניחו ללא, תראה שבתא. כמה שמלן שלא מחכים, לא דוחים. מישהו צריך טיפול בגלל שיש פה ספק נפשות, אני לא דוחה את הטיפול, עושה אותו עכשיו, גם בשבת. מה? והייתי אומר, מה אכפת לי, נתחיל את ה8 ימים עכשיו, נתחיל את ה8 ימים מוצאי שבת, לא צריך 8 ימים טיפול. אז נתחיל את ה8 ימים מוצאי שבת, כדי כאן נחסוך... שני חילולי שבת. תנן המייחי, מחממים חמים לחולה בשבת, בין להשקותו, בין לעברותו. עברותו זה רחיצה. לא שבת זו בלבד אמרו, אלא לשבת אחרת. ואין אומרים נמתין לו שם היברי, אלא מחממים לו מיד, מפני שספק נפשות דוחה את השבת. ולא ספק שבת זו, אלא אפילו ספק שבת אחרת. נקודה. אנחנו לומדים פה עוד הלכות שחשובות לדיני פיקוח נפש בשבת. אין עושים את הדברים הללו כאשר צריך לחלל שבת על פיקוח נפש. לא עושים את זה על ידי נוכרים ולא על ידי קוטים, אלא על ידי גדולי ישראל. לפי רוב המפרשים גדולי ישראל הכוונה ישראל מבוגר ולא ילד. לפי הרמב״ם גדולי ישראל הכוונה תלמידי חכמים. זאת אומרת, אנשים דווקא לוקחים את היראי שמיים, את התלמידי חכמים, שהם יחללו כדי להראות לכולם שזה פיקוח נפש דוחה שבת. ואין אומרים, מה? גם. ואין אומרים יעשו הדברים האלו לא על פי נשים ולא על פי קוטים, אבל מצטרפים לדעת אחרת. זאת אומרת, אם נשים אומרות צריך, לא לפי זה מחללים, אלא אפשר לצרף אותם. צריך לומר שמדובר פה על נשים שלא מבינות ברפואה, אבל אם נשים מבינות ברפואה לכאורה, סומכים על דעתם. תנו רבנן מפקחים פיקוח נפש בשבת. צריך לעשות הכל הכל לחלל, להציל את הנפש, כל דבר. ואז הריז, הרי זה משובח. ואין צריך ליטול רשות מבית דין. כיצד? ראה תינוק שנפל לים, פורס מצודה ומעלהו. ואז הריז, אז זה משובח. ואין צריך ליטול רשות מבית דין. אף אגב דקצה התקברה, תוך כדי שאתה מוציא את התינוק מהמים ברשת. יכול להיות שאתה מוציא גם כמה דגים ואתה עובר המלאכת צד. בסדר, זה לא מעניין אותי עכשיו. ראה תינוק שנפל לבור, עוקר חוליה.
אתה יכול להגיד, הוצאת את התינוק, הוצאת את הרשת, אתה יכול להשתמש בדגים האלה?
כן. אז אבל זה סוגיה במקום אחר. אם התינוק נפל לתוך הבור, עוקר חוליה ומעלהו. אז אם צריך בשביל זה לעשות מלאכת חופר, אז אפשר. כדי שאפשר להיכנס. ואז הרי זה רדם שבח, ואין צריך להיות הרשות מבית דין, אף על גב דמתקן דרגה. אתה עושה פה מלאכת תיקון. ראה שננעלה דלת לפני תינוק, זה גם פיקוח נפש. תינוק שהוא מבוהל, זה עלול לעלות לו בחייו. ולכן שוברה מוציאו. ואז הרי זה רדם שבח, ואין צריך להיות הרשות מבית דין. אף על גב דחמיכה ולמתבר בשיפה. למרות שכשאתה שובר את הדלת, אתה אומר, חבל לשבור אותה בצורה אלימה, נשבור אותה בצורה שלפחות יהיה אפשר להשתמש בה בעתיד. מחבים ומפסיקים מפני הדלקה בשבת, והזריז הרי זה משובח. ואין צריך לתת רשות מבית דין במקרה של דיני נפשות. ואף על גב דדמה חריך מקוחי. למרות כשאתה מחבא, זאת אומרת, אם כבר אני מחבא את הדלקה, אני חבא אותה בצורה כזאת שיהיה לי גחלים מהדבר הזה לתועלת. צריך להשמיע את כל המקרים, דשמו אין הניים, משום דעה אחי ואחי, אז עלי, אם אתה תלך לבית דין לשאול שאלה, הים כבר ישטוף את התינוק. ואף על גב, אבל באור דקייתי, הוא זר, נמצא במקום, הוא לא זז התינוק, אין מה לא צריך, אבל יש לנו באור משום דקמיבית, הוא מאוד מבועל, אבל ננעלה דלת, אולי נרגיע אותו, אפשר דעתי בייגיסה, הוא משבש לבם גוזי, נשיר לו שיר מהצד השני של הדלת, נשמיע לו מנגינה, לא יודע מה, נשחק איתו ממשחק מאחורי הדלת, נרגיע אותו, גם כן, אנחנו לא מסומכים על הדבר הזה, תינוק שנעול באיזשהו מקום, זה פיקוח נפש. מחבים ומפסיקים, אם יש דלקה בשבת, אפשר, אם צריך לחבות, או אם לא מחבים, אפשר לפחות ליצור הפסק, למנוע השתפשטות של הדלקה בשבת. למה לי? ואפילו לחצר אחרת. זאת אומרת, למרות שהדלקה במקום אחד, אבל האנשים נמצאים בחצר אחרת, ויש חשש שהדלקה תתפשט ותגיע למקום לשם, ושם יש אנשים שיהיה קשה להציע אותם, למשל חולים, הם לא הצליחו לצאת מהבית בזמן, או ילדים קטנים, תינוקות, עד שתצא אותם בכל העמולה, בלגן, זה סכנת נפשות, יהיה מותר לחבות את ה... או להפסיק שהאש לא תוכל להתפשט. נקודה. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, לא הלכו בפיקוח הנפש אחרי הרוב. בדרך כלל אנחנו הולכים אחרי רוב, בנושא הזה אנחנו לא הולכים אחרי הרוב. לדוגמה, אם יש לנו מקום שרוב גויים, אבל ומיעוט יהודים, אנחנו לא הולכים אחרי הרוב, אלא מצילים בשבת ומחללים שבת ולא הולכים אחרי הרוב. איך ידע ממר תגמר? הנה מדעיקה תשעה ישראל וקוטי אחד ביניו. אז זה מקרה פשוט, זה רובה ישראל נינו. אם זה פלגה ופלגה, חצי יהודים חצי גויים, זה נקרא ספק נפשות, ודאי צריך להקל. לדיקה, כמו שאמרנו, תשעה קוטים, תשעה גויים, וישראל אחד. את הגמרא ענה היא פשיטה. כי אנחנו למדנו שאם יש אחד, זה נקרא קבוע. כי הוא, לא, הוא נמצא שם. וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. אז אם זה מחצה על מחצה מבחינתי, זה נחשב ספק נפשות להקל. לא צריכה דפרוש לחצר אחרת. דבר שהם זזו. לחצר אחרת, ואז נפלה מפולת על אחד מהם, אני לא יודע מי זה. את 10 אנשים שאני יודע ש-90% מהם גויים, זזו ממקומם, ותוך כדי ההליכה, אחד מהם נפלה על המפולת. האם אני הולך אחרי הרוב? רוב הסיכויים שנפלה מפולת על גוי, ולכן אני לא אחלל שבת, לא אומר שמואל. במקרה הזה לא הולכים אחרי הרוב, אני לא לוקח סיכונים, יכול להיות שזה בדיוק מי שנפלה מפולת זה היהודי. כי הם זזו, הם יצאו ממקומם. קבוע זה כשהם נמצאים במקומם. כשהם יוצאים ממקומם זה נקרא כל דה פאריש. כמה שמלן שלא הלכו בפיקוח הנפש אחרי הרוב. הנה אומרת הגמרא, והרי אמר רבי יוסי אמר ביוחנן, אם יש 9 קוטים וישראל אחד באותה חצר, אז באמת מפקחים כי זה קבוע. אבל אם הם זזו בחצר אחרת, אין מפקחים. אז אתה רואה שאם הם זזו, עכשיו יש לי דין, כל דפאריש מרו בפאריש, אני הולך אחרי הרוב ולא מפקחים. אומרת הגמרא, לא קשה. עד הפרוש כולו, עד הפרוש מקצתיו. כלומר, אם כולם פרשו, כולם זזו. כיוון שאני יודע שיש ישראל בתוך החבורה הזאת, אז אני לא הולך אחרי הרוב. אבל אם הלכו חלק מהם, אז אין עכשיו בחבורה שיצא, אין לך חזקת ישראל בתוכה. ולכן, כיוון שבמקור הרוב פה גויים ופרשו מקצתם, אני הולך אחרי הרוב ולא מחלל את השבת. ככה שיטת רש"י.
הגמרא לא
עושה
את החישוב שאם זה עכשיו ישראל שהגויים והישראל לא יעזרו לו, אז אחר כך אם זה יהיה ישראל,
זה עוד חשבון אחר שלא מופיע כאן. זה נושא אחר.
למה אתה לא חושב שמספיקים אומרת? עדיין יש סיכוי שיש לסיים גם בקבוצה הזאת שפרשה?
כי הוא ילך אחרי הרוב. רוב הסיכויים. לא, ספק זה שיש ספק. פה זה לא ספק, אומר. יש לי רוב. אני פשטתי את הספק. וכמו שתלך לרופא ויגיד לך, תשאל אותו, האם מקרה זה הוא פיקוח נפש? יגיד לך, בסטטיסטיקה 3% שקורה לזה משהו. לא צריך להתרגש. אתה לא תחלל שבת על זה. אני לא יודע שזה, אני יודע מה, מישהו יש לו איזה שבר. אז הוא יגיד לך, כן, נכון, 3% מהשברים עלולים להסתבך בסטטיסטיקה. אני לא חלל שבת על זה. וכן הלאה, יש הרבה מקרים כאלה. אז אנחנו נלך אחרי ארון. שואלת הגמרא, יוצא ששמואל קבע לנו כלל שפיקוח נפש לא הולכים אחרי הרוב. ומי אמר שמואל? אחי ואתנן. יש משנה מסכת מכשירים, אם אדם מצא בעיר תינוק מושלך, תינוק באמצע הרחוב, אם רוב העיר זה גויים אז אני מתייחס אליו כגוי, אם רוב האנשים עם ישראל אני מתייחס אליו כישראל לילד הזה, אם זה מחצה על מחצה אני מתייחס אליו כישראל. למה נפקמינה שאני מתייחס אל התינוק הזה כגוי או כישראל? אמר רב, לא שנו אלא להחיותו, זאת אומרת לטפל בו, לקחת אותו, אבל יחסול עניין ייחוס, אני משאיר אותו כספק שאני לא יודע בעצם אם הוא גוי או ישראל, ולכן מעלה עשו ביוחסים. ולכן למשל אם זה בת והיא תגדל, אני לא אתן אותה לכהן. חשש שמה אולי היא גיורת בעצם, היא הייתה גויה פעם, ולכן וכולי, זה חומרות כאלו. כל זה שיטת רב. שמואל אמר לפקח עליו את הגל. זאת אומרת שאם התינוק הזה, לא מצאתי אותו סתם ברחוב, מצאתי אותו במקום שדורש חילול שבת להציל אותו. אם רוב האנשים בעיר הם גויים, אני לא מציל את הילד הזה. אז אתה רואה ששמואל פה הולך אחרי הרוב בדיני נפשות. הרי אתה אמרת שמואל שלא הולכים אחרי הרוב. אתה אומר, כי איתמר דה שמואל, הרי שאיתמר. אם רוב קוטים, קוטי. ואמר שמואל, עניין פיקוח נפש אינו כן. זאת אומרת, שמואל בדיוק על זה בא להתווכח. אז כשהמשנה אמרה אם רוב קוטים קוטי, הולכים אחרי הרוב, אמר שמואל, לעניין פיקוח נפש, תפקח עליו את הגל, זה לא הולכים אחרי הרוב. כאילו הפוך ממה שהבנו בהבנה הראשונה. הוא בא להעיר על המשנה. זה לומר, לא, לעניין פיקוח, לעניין פיקוח נפש, לא מעניין אותי שהרוב קוטים. טוב, אז לעניין מה כן מעניין אותי שאני הולך אחרי הרוב? אם רוב קוטים קוטים, אז למה הלכתה? למה היא נפקמינה? אמר פאפה, לאכילות נבלות. זאת אומרת, איזה אוכל אני נותן? לא נותן לו אוכל של גויים. כי אני הולך אחרי הרוב. אבל עניין דיני נפשות, אומר שמואל פה, אני לא יכול לך אחרי הרוב.
אלא
מה? אלא אני בחלל שבת בשביל להציל אותו.
גם בגבי
לא, שם זה כל דה פרוש. שזה פרוש.
אבל גם פה זה...
פה יש לי תשע, רוב גויים. כן. יכול להיות, אתה צודק, שהוא יחלוק על רבי יוחנן, יכול להיות. תוספות אומר שהסברה של שמואל שאין הולכים מכוח נפש אחרי הרוב, כי כתוב וחי בהם ולא שימות בהם, אתה חייב לדאוג שלא יגיע מצב של מיטה לישראל. לעניין, אם זה רוב ישראל, רוב התושבים בעיר הם ישראלים, אז אני אתייחס לתינוק ישראל, למה היא נפקא מינה? להחזיר לו עבדה, כי לא מחזירים עבדה לגוי. לישראל, התינוק הזה כשהוא יגדל מחזירים לו עבדה. מחצה על מחצה זה ישראל, למה הלכתה? אמר יש לקיש לנזיקין, עניין דיני נזיקין. מה נפקמין? אנחנו יודעים ששור של ישראל שנגח שור של גוי פטור, שור של גוי שנגח שור של ישראל חייב לשלם. עוד הלכה, שור של ישראל שנגח שור של ישראל והוא שור טעם, הוא משלם חצי נזק, ואילו שור של גוי שנגח שור של ישראל והוא טעם משלם נזק שלם. אנחנו מחמירים עם הגויים בשברים שלהם ומקילים לנו. אמר יש לקיש לנזקין, איך ידעמי? הנה מה דנגח את תור הדידן, שהשור שלנו נגח את תור הדידי, אז בלאו אחי אני פטור. למה? נהייתי ראיה ונישקו למוצא מחברו. עליו הראיה, אתה טוען שאתה יהודי, אתה רוצה לקבל פיצויים, תוכיח שאתה יהודי. לא צריך לנגח את תור הדידי לתור הדידן, זאת אומרת שהשור שלו נגח את השור שלנו, פלגה יעיב לי, אז לשלם חצי נזק הוא חייב.
אבל אידך פלגה, אני אומר לו, אתה גוי, תביא לי נזק שלם. אז הוא יגיד לך, תוכיח לי, תוכיח שאתה גוי, שאני גוי. אידך פלגה, נעימה, הייתי ריאד, אליו ישראל, תוכיח שאני לא ישראל. ואני אתן לך, ואני אתן לך את החצי השני. אבל כיוון שלא הוכחת לי שאני לא ישראל, יכול להיות שאני כן ישראל, ולכן אני חייב רק בשורתם חצי נזק. אז יוצא שזה יוצא חומרה לישראל, במקרה הזה.
יש יותר לצבא מה שעושים בהייטי כשיוצאים משלחות
לא הבנתי
לפתח את הגל בהייטי
הייטי, אז זה אולי קשור למה שיצחק מקודם אמר שיש הסכמים בין מדינות הסכמים אומרים שאם אנחנו נהיה פעם במצוקה אנחנו נקבל עזרה ממדינות אחרות אני לא מתמצא בזה יכול להיות שיש כל מיני הסכמים בין מדינות גם אתה יודע היום יהודים יש בכל מקום מסתובבים בכל מקום זה אפשר לדעת מי שפלה עליו מפולת בשבת אמרה המשנה בדף פי ג' שהיא נפלה מפולת בשבת ספק הוא שם ספק אינו שם ספק חי, ספק מת, ספק אותי, ספק ישראל ומפקחים עליו את הגל בסדר? אם אנחנו לא יודעים כלום עליו מי זה האם הוא נמצא, לא נמצא, מת, חי אנחנו מחללים שבת מביאים טרקטורים, מפנים מהי כאמר? לא מבעיה כאמר, לא מבעיה ספק הוא שם, ספק אינו שם די, חיו ולכן מפקחים, אפילו ספק חי, ספק מת גם כן מפקחים ולא מבעיה ספק חי ספק מת די ישראל אפילו ספק כותי ספק ישראל כיוון שסוף סוף זה ספק אנחנו מפקחים אם מצאו חי זאת אומרת אני מאתר שהוא בחיים אני ממשיך לפנות את ההריסות כדי להציל אותו מצאו חי אומרת כמו הפשיטה לא צריך אפילו חי שאפילו ברור שהחיים שלו יהיו חיים מאוד קצרים סיכוי שאני צריך לחיות אותו נמוך מאוד אז מה? תחלץ גם בשביל חיי שעה אם פה לומדים יסוד חשוב שמחללים שבת גם בשביל חיי שעה אם מת אם אתה מאתר שהבן אדם מת אז אל תמשיך במלאכת פינוי ההריסות כי אין איזה שום תועלת למה אני פשיטה לא צריך על רבי דבן לקיש לתניה למדנו מסכת שבת שאין מצילים את המת מפני הדלקה אם יש שריפה בבית ויש שם מת שלא הספיקו לקבור אותו אז האם מותר להוציא את המת שהמת הוא מוקצה ולהוציא אותו החוצה או להעביר אותו מרשות לרשות אבל הגמרא הסבירה שהכוונה שם מוקצה מפני הדלקה לא מתירים לחלל שבת אפילו באיסור די רבנן של מוקצה בשביל להציל את המת מהדלקה רבי דמן לקיש חולק הוא אומר שמעתי שמצילים את המת מפני הדלקה מה הסברה של רבי יהודה בן לקיש אז הגמרא בפרק שלישי אומרת מסכת שבת שאם אתה לא תתיר לבן אדם את האיסור הקל של מוקצה כל כך בהול על מתו זה המת שלו אז הוא יבוא לחבות את האש ולעבור על איסור דאורייתא אז לפעמים אנחנו מתירים איסור דרבנן בשביל למנוע איסורי דאורייתא אפילו רבי יהודה בן לקיש ששם הקל לא כמר אלא מתוך שאדם בהול על מתו היא לא שרית להתי לכיבוי אבל כאן אם יש לי מפולת וזיהיתי שאדם מתח מפולת מת אז אנחנו משאירים אותו מה יקרה? מה יעשה הקרוב משפחה שלו? ייבעל? אמרנו מה אתה נבעל? הוא פה, אף אחד לא קורה שום דבר הוא לא נשרף, הוא לא מתקלקל טוב המצאי שבת היא לא שרית להם, מה יתלהם עבד? מה אפשר לעשות? אין, אנחנו לא בלחץ ולכן אין שום מתר לפנות מתים מתחת להריסות או לפנות מתים בשבת אלא אם כן יש מצבים מסוימים שזה דברים שקשורים למורל במלחמה, בשדה קרב, דברים שקשורים למורל הלוחמים, אז יש בזה דיונים בין בני זמננו על פינוי חללים מהשטח בשבת. אבל בדרך כלל אנחנו לא מפנים בשבת כי זה מוקצה ואין שום סיבה לפנות.
יש עניין לסכן לא בשבת? אם יש מת בבית ויש שרפה, כי מותר לסכן, להסתכן ולפנות את לפנות את המת.
מותר להסתכן לכאורה אסור
גם ביום
להיכנס לסכנת חיים בשביל זה נכון נראה לי. בסדר, זה משהו אחר, אבל כאילו שואל אם זה יהיה מצד העיקרון, מצד השכל, אתה אומר. לא צריך. תנו רבנן, עד להיכן הוא בודק, כשרוצים לבדוק האם בן אדם חי או לא, פה זו סוגיה אחת מהיסודיות ביותר, שאנחנו מדברים על קביעת רגע המוות. נושא מאוד מאוד חשוב, מבחינת עולם הרפואה, בעיקר לנושא השתלות, שרוצים השתלות לב, אז צריך, כשהלב צריך להוציא אותו מאדם שהוא במוות קליני, מצד אחד הוא צריך להיות מת, מצד שני הוא לא מת במצב מתקדם, כי אז כבר הלב לא אפקטיבי. בסביב זה נשברו הרבה קולמוסים, מה הגדרת, זה בעיה בעולם כולו, מה הגדרת המוות. אז לפי הגמרא פה אומרת, תנו רבנן להיכן הוא בודק, עד חותמו. הגדרת המוות זה החותם. מה זה חותם? זה הנשימה בעצם. זאת אומרת, מה שמכריע זה מערכת הנשימה לפי היהדות. זה מה שקובע אם האדם מת או לא. לא שום דבר אחרת. מה?
ולא המוח.
אבל פה יש שלב מסוים במוח שאם הוא נפגן כרגל זה המוח, אז גם ודאי מערכת הנשימה גם נפגעת אוטומטית. אז זה ויכוח האם אפשר לסמוך על זה או לא. אבל בעיקרון לפי היהדות הנשימה, זה מה שקובע. מה? דופק כזה נשימה, זה הולך ביחד.
כמה זמן?
לא תמיד. כן, בעיקרון זה נשימה.
יש הגדרה של זמן?
כן, ברור. כן, שעושים ביקורות יסודיות. יש אומרים עד ליבו. צריך לבדוק את הלב. בדק ומצא את העליונים והם מתים. יש הרימה של אנשים תקועים באיזשהו מקום והעליונים היו מתים. עדיין לא יאמר מתו העליונים וכבר מתו התחתונים. זה לא נכון, כי מעשה שהיה ומצאו עליונים מתים והתחתונים היו חיים. זאת אומרת, תמשיך לפנות כי אתה לא יודע מה נמצא למטה. נקודה. אז מחר נמשיך עוד קצת בדיני פיקוח נפש בשבת, ונתחיל גם בעזרת השם דיני תשובה, הלכות תשובה.
כל מה שקשור ל...